בוקר טוב לכולם, אנחנו נעסוק היום נדבר גם בפעם הבאה המושג שאנחנו מדברים עליו תמיד מושג שנקרא כלל ישראל. זה נושא מאוד גדול, נצטדד בפעמיים. יש כמה פסוקים בתורה מתחילת בראשית קצת תמוהים. כתוב ככה, אני קורא מספר אחד. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר או נקבה ברא אותם. כבר הצירוף הזה, צלם אלוקים, הוא מאוד מאוד תמוה. אפשר, אסור לחשוב על הקדוש ברוך הוא במושגים של, שלנו. צלם זה דמות, מה הדמות תערכו לו? ומה זה הכוונה? זה חוזר, הוא חוזר פעמיים. בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותו. על מי זה בכלל מדברים פה? מדברים על ישראל, מדברים על אלוהים, על מי מדברים פה? התורה מדברת על אדם הראשון. זכר ונקבה ברא אותו. אומר אור החיים הקדוש, דבר שתיים. עוד ירצה לומר, יברא האדם בשני צלמים. הראשון, צלם הניכר בכל אדם, ואפילו בבני אדם הריקים מהקדושה. הדמות של האדם, בלי עכשיו התייחסו לקדוש ברוך הוא. האדם יש לו דמות, צלם. גם כל אדם, גם הגויים, כולם יש להם דמות מסוימת של בני אדם. ועליהם אמר, בצלמו של הנברא, לא בצלמו של הקדוש ברוך הוא. ויברא השם אלוקים את האדם בצלמו, בדמות שאדם, אנחנו מכירים בני אדם. מה שכתוב בצלם אלוקים ברא אותו, אומר אור החיים הקדוש, השני הם בחינת המאושרים עם ישראל, נחלת שדי, כנגד אלו אמר בצלם אלוקים בראו, הרי זה בא ללמדנו כי יש בנבראים שני צלמים, צלם הניכר, הדמות של האדם, וצלם אלוקים רוחני, נעלם והבן. אבל תראו, האור החיים אומר שמה שכתוב בצלם אלוקים ברא אותו, זה לא הולך דווקא לאדם הראשון, זה הולך על ישראל. בישראל יש להם איזה מין צלם, איך אומר, צלם אלוקים רוחני, נעלם והבן. יש הרבה מפרשים שמפרשים את הפסוקים הללו. אנחנו נלמד היום, קצת בעיון, את דברי נפש החיים. נפש החיים זה רב חיים מוולוז'ין, כמו ידוע לכם. ורב חיים, אם יהיה זמן נדבר עליו טיפה אחר כך, כתב ספר נפש החיים עם כמה וכמה שערים, והוא פותח את הספר שלו בהסבר הפסוקים האלה התמוהים קצת שראינו מקודם. הנפש החיים אומר ככה, מספר 3, מילת צלם ודמות כאן אינו כמשמעו, כי כתוב במפורש מה דמות תערכו לו. אי אפשר לדמיין דמיון, אלא פירושו דמיון מה באיזה דבר. לא שחס ושלום אנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא את המילה צלם, אלא יש באדם, ותכף נראה שמפורש הוא אחר כך אומר שמדבר על עם ישראל, יש בו איזשהו דבר דומה לקדוש ברוך הוא. באיזה דבר? אני עובר על 4. על דרך זה הוא עניין מילת צלם, כי הם הדומים במשמעם בצד מה, במידה מסוימת, יש דמיון בין כלל ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אמנם להבין עניין אומרו בצלם אלוקים דווקא, ולא שם אחר, למה אלוקים? כי שם אלוקים ידוע פירושו שהוא מורה, שהוא יתברך שמו בעל הכוחות כולם, כמו שמבואר בתור אור החיים, סימן אלוקים, שאומרים את המילה אלוקים, צריכים לזכור שהוא בעל הכוחות כולם. אז מה הכוונה בחופן צלם אלוקים? ואז הוא מסביר את ההבדל העצום בין הבריאה של הקדוש ברוך הוא שברא את העולם לבין כל מיני יצירות שעושה האדם. ההפרש העצום הוא בקיום של הדבר הזה. כשנגר בנה ספסלים, בנה שולחנות, בנה זה וזה, כשהוא גמר את העבודה הזאת, אין לו קשר עם השולחן הזה, כל מה שהוא מקבל מזכורת לזה. לעומת זה, אצל הקדוש ברוך הוא, הבריאה היא לא נגמרת. היא כל שנייה ושנייה, הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא ברא. אני קורא מספר 5. בעל, מיין מה שהוא התברך, בעל הכוחות, כי לא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. כי האדם כשבונה בניין דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז כוחו, מכוחו העץ. הוא לא המציא את העצים בעולם. לוקח עצים שכבר נבראו, מסדרם בבניין, ואחר שכבר סדרם לפי רצונו, אם שכוחו הוסר ונסלק מהם, אם כל זה, הבניין קיים. כן, העץ קיים גם. גם אחרי שלפעמים המנגר נפטר. אבל הוא יתברך שמו מספר 6, כמו בעת בריאת העולמות כולם. בראם והמציאם הוא יתברך יש מאין, בכוחו הבלתי תכלית, כן מאז כל יום וכל רגע ממש, כל כוח מציאותם וסדרם וקיומם תלוי רק במה שהוא יתברך משפיע בהם, יתברך כל רגע. יש קיום נצחי של הקדוש ברוך הוא כל שנייה ושנייה. אחד, מישהו שאל אותי במה זה תמיד אחד, שאל אותי, איך אנחנו כל כך הרבה זמן מקדישים לתפילה, חוזרים 3 פעמים על אותו 18, מה, מספיק פעם, אני אולי, יש לזה אבא מידה, לרכז את כל התפילות לבוקר וגמר את הסיפור. על האמת היא שהיינו צריכים כל שנייה ושנייה להודות לקדוש ברוך הוא, כי כל שנייה ושנייה, עצם המציאות שלנו, עצם ההוויה שלנו, כל שנייה ושנייה הוא מחיה אותנו. אבל אי אפשר לבקש מאדם שכל הימים מתפלל וכל הימים יגיד לו תודה. אז קבעו שלושה זמנים. אמר הרמב"ם, מסביר אותם באופן יפה מאוד, אבל לא עכשיו למקום להסביר את זה. קבעו שלושה זמנים קבועים בכל יום, שבהם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על עצם העובדה שאנחנו קיימים וחיים, ושיש לנו כוח להתפלל. גם זה גם בא מהקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהוא אומר פה. הקדוש ברוך הוא כל שנייה ושנייה, שומר על מה שהוא עשה, ואם חס בשלום, הוא היה מסתלק מזה, היה כל העולם היה חרב. אני קורא מספר 7. כן, בדמיון זה כביכול ברא הוא יתברך את האדם, וישליטו על ריבי רבבן כוחות ועולמות הם מספר. עכשיו הוא אומר כבר עובר לאדם. זה היה לתירוש הקדוש ברוך הוא. עכשיו תכף תראו, זה מדבר, מה שעכשיו, מכאן ועד מה שכאן הרב חיים אומר, רב חיים מוולוז'ין, זה מדובר על ישראל, ותכף תראו את מה שאני אומר. אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא מחיה כל רגע ורגע את העולם, גם לא רק יצירת העולם, אלא מחלה כל שנייה ושנייה את העולם, כך עם ישראל שולט על העולם הזה ועל העולמות העליונים במידה מסוימת. הוא יכול לרומם במעשיו גם את העולם הזה וגם את העולמות העליונים, וחס ושלום להפך אז להפך. בנמיון זה כביכול, מספר 7, ברא הוא יתברך את האדם בשליטו על ריבי רבבן כוחות ועולמות הם מספר, ומסרם בידו שיהוא המדבר ומנהיג אותם. על פי כל פרטי תנועותיו, מסיו, דיבוריו, מחשבותיו, סדרי הנהגותיו, אין לטוב או להפך חס ושלום. האדם מישראל במעשיו הטובים, הוא מרומם לא רק את העולם הזה, או את הסביבה שלו, או את עצמו, הוא מרומם את כל העולם כולו. כי במעשיו ודיבוריו ומחשביו הטובים, מחשבותיו טובים, מספר 8, הוא מקיים ונותן כוח בכמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור, כמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך לנטוע שמיים ויסוד ארץ. וכמאמרם זיכרונה לברכה, אל תקרא בנייך אלא בונייך. עם ישראל כל הזמן בונה את העולם הזה ואת העולמות העליונים. כי הם המסדרים עולמות העליונים, כבונה המסדר בניינו ונותנים בהם רוב כוח. ובהיפוך חס ושלום, מספר 9. על ידי מעשיו או דיבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים, הוא מארס רחמנא ליצלן כמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים לאין ערך ושיעור, כמו שנאמר, מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. או מחשיך או מקטין אורם וקדושתם חס ושלום, ומוסיף כוח לעומת זה במדורות הטומאה. זאת תורת האדם כל איש ישראל. הכל מדבר פה על ישראל. אל יאמר בליבו חס ושלום, כי מה אני ומה כוח לפעול במעשי השפלים, שום עניין בעולם. יכין וידע, מספר 10, למחשבות ליבו, שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, כל עת ורגע, דובר פה על אדם ישראל, לא יתעבידו חס ושלום, מה רבו מעשיו מאוד, גדלו ורמו, שכל אחת עולה כפי שורשה, לפעול פעולתה בגובהי מרומים, בעולמות וצחצחות האורות העליונים. זאת אומרת, מה שכאן מאפיין פה, הוא בעצם, אני חושב, מרחיב פשוט מאוד את דברי אורח חיים הקדוש שראינו אותו בתחילת הדברים שלנו היום. יש כל אדם, כל אדם יש לו דמות. כל האנשים יודעים כמעט אותו דבר, יש להם את אותם התכונות, יש להם עיניים, יש להם אף, יש להם פה וכו' וכו'. זה בצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו, זה לא מתייחס לבריאה, איך שהיא נראית באופן חיצוני, לבריאה של ישראל. באופן חיצוני אנחנו נראים כמו הגויים. אלא זה בא להגיד לך שאתה, האדם מישראל, תדע לך, לא רק כל איש בישראל, כל אחד לפי דרגתו, אתה משפיע לא, על העולם כולו, ועל קיום העולם כולו, כמו שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, גם אתה מחיה את העולם. שאני רוצה פה בסוגריים לומר משהו, אנחנו כמדברים עם הקדוש ברוך הוא, לא מדברים על עצמותו של הקדוש ברוך הוא. זה כתוב בכל הספרים. אנחנו מדברים על גילויו של הקדוש ברוך הוא כלפי העולם. בעצמותו אין לנו שום מושג ושום ידיעה, אף אחד לא יכול לדעת מה זה עצמותו של הקדוש ברוך הוא. אבל מדבר פה, גם נפש חיים מדבר על הפניעת הקדוש ברוך הוא לעולם. ואנחנו נעשים שותפים למעשה בראשית. ואנחנו נעשים שותפים חס ושלום גם להירוס. ככה הוא באופן מאוד מאוד חזק, אומר נפש החיים, בסוף הפסקה הזו, מספר 12, תראו, נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה. כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים, שיכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שבחטאינו נתמעט וטש כביכול כוח גבורה של מעלה, את מקדש השם תימאו כביכול למקדש העליון, ועל ידי כך היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה, המכוון כנגד המקדש של מעלה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, קמחה תכינה תחנת. זאת אומרת, טיטוס כבר תחן קמח תחון. מי תחן את בית המקדש? אנחנו במעשינו הרעים. הרי כי אבונותינו החריבו נווה של מעלה, עולמות עליונים הקדושים, והם החריבו רק נווה מטה. הם החריבו באופן טכני את האבנים של בית המקדש, אבל באופן עקרוני, אנחנו בחטאינו גלינו מארצנו וגם החרבנו את בית מקדשנו. זה היסוד של צלם אלוקים. אני חוזר על הפסוק, ויברא אלוקים את האדם בצלמו בדמות מסוימת, שאנחנו מכירים אותה. בצלם אלוקים ברא אותו. מי זה אותו? זה עם ישראל המאושרים, כמו שמרור החיים. זכר ונקבה ברא אותם באופן טכני שהם באמת מרבים ומתרבים ומעבירים את הכוח הזה מדור לדור, אבל היסוד הוא שאנחנו משפיעים לא רק בעולם הזה אלא גם בעולמות העליונים, כל אחד לפי מידתו ולפי עניינו וכדומה, לטובה וחס ושלום להפך. אני רוצה להגיד כמה דברים על מילים על נפש החיים. יש מכתב נפלא שגם מרן הרב זצ"ל מביא אותו לגבי חיים מוולוז'ין. זה מודפס גם בספרו של הרב מימון, שרי המאה, חלק שני. אתם יודעים שכולכם שהרב חיים מוולוז'ין היה התלמיד המובהק של הגר"א. תכף תראו איך שהוא מתאר את הגר"א. אני קורא מתוך המכתב הזה שרב חיים כותב לאנשים שהוא חושב שהם מכבדים אותו יותר מדי. ואז הוא כותב ככה, אין לכם את זה לפניכם. ידעתי כי לא זכיתי למידת הענווה. אמנם דין הדגמרה הוא בירושלמי בסוף שביעית, שמי שאינו בקיר רק במסכת אחת, ורואה שנוהגים בו כבוד יותר מזה, מחויב הוא להודיע האמת. אל תכבדו אותי כל כך הרבה. ואנוכי שמעתי שנקרא עליי שם רבנו הגדול מרבן שמו בכל תפוצות ישראל, מרנה ורבן הקדוש ישראל ואורו הגאון מורנו הרב רב אליהו נשמתו עדן החסיד מווילנה, קוראים לי תלמיד שלו, וזכיתי להיקרא עליי שמו הטוב לומר שאני תלמידו, ראיתי חובה לעצמי להודיע בישראל נאמנה שחלילה לי לפגום בכבוד הרב רבנו הגדול והקדוש נשמתו עדן להיקרא שמו עליי, והודעתי נאמנה שכל האומר כן אינו אלא טועה גמור, כי רבנו הגדול הגר"א נשמתו עדן הייתה משנתו סדורה לו הלכה ברורה, וכל התורה כולה בלי שום ספק הקמי במקרא, במשנה, ש"ס, בבלי, ירושלמי, מחילתא, ספרה, ספרי, תוספתא ומדרשים וזוהר, וכל דברי התנאים והאמוראים הנמצאים בינינו וכולם זכה להיות חלקו בהם. להכריע בין הספקות המתיילדים בדבריהם, ולדרוש בהם דברים, ולהיות שומע ומוסיף מדי תילי תילים של הלכות ואגדות ודרשות ורזי דרזי. ואיך אשים אני, איך אשים עצמי כחלמיש ולא אבוש להיקרא בשם תלמידו? אחר אשר לא זכיתי לקבל מהודו אף במקצת. ובמסכת אחת לא זכיתי להיות בידי הלכה ברורה, כי הספקות מרובים והכרעות מועטות, ובקצת הימים אשר זכיתי לשמש אותו, לא זכיתי ממנו אלא לידת צורתא דשמטא אחר היגיעה. זהו פנים ולוז'י. טוב, הענווה העצומה שלו, אבל זה מה שכתוב. בכל מקום שאתה מוצא בגלתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא נפלתנותו. אנחנו, הענווה היא הדבר היסודי של מידות האדם. אדם לא יכול להיות גדול בישראל בלי ענווה. הרב, בעקבות המכתב הזה של נפש החיים, כותב, אני קורא מתוך דברי הרב, שם באותו בספר של רב מימון, ענוות קודש זו, הענווה המיוחדת הזאת של רב חיים, היא שעמדה לו שזכה להקים עולה של תורה ולהיות דולה ומשקה מתורת רבו לדורו ולדורות הבאים. אין כמו ישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין הייתה ישיבה שהיא הייתה אבי אבות הישיבות, גם עד היום הזה. והכל הלך שם ביוזמתו של רב חיים. הוא היה באמת גדול מאוד בענווה. הוא עוד בתחילת הדברים, הוא לא רצה לי בכלל להתפרנס מתורה, הוא עושה את זה כמו איזה בית חרושת וכדומה. לא רוצה פה להרשות יותר מדי בדברי רב חיים. אבל זאת הענווה העצומה שהיא אפשרה לו אחר כך להקים את הדבר הזה גדול הזה של ישיבת וולוז'ין, ששם כל גאוני העולם למדו שם. וגם להשפיע אחר כך על כל הדורות כולם בעקבות הדבר הזה, ולפרסם באמת מי זה היה הגר"א. הגר"א זה באמת גדול לא בדורו, גדול בדורות, דורות אחרים ונוראים שלפניו. תמיד הם אומרים, הגר"א הוא דומה לראשונים. פעם מישהו אמר, אל תחשבו שזה כמו הרמב"ן או כמו זה הרמב"א, אבל אולי כמו הרלב"ג. על כל פנים, הגר"א זה היה אישיות עצומה, אדירה, שכל מה שאנחנו היום לומדים, במיוחד בישיבות מסוג מסוים, הם הכל, הכל זה בעקבות דברי הגר"א. ולכן הוא כתב גם הכל, פסוק על כל דבר בשולחן ערוך, מקור, מתומצת מאוד. לכן גם מרן הרב זצ"ל הקדיש הרבה מאוד זמן מהחיים שלו לבאר את ההערות של הגר"א על השולחן ערוך. כי הוא ראה בגר"א באמת, בגר"א וברב חיים, את היסוד של תורה בדור שלהם ובדורות. אז אני חוזר עכשיו לענייננו. אחרי שראינו את הרב חיים הזה, בואו נסתכל קצת במהר"ל. והוא, בראש דבריו, אני קורא פה מספר 13, מאיר הערה. כשהתורה מדברת על נוח, אז היא כותבת, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח, וכו' וכו'. משבחת את נוח, התורה משבחת את נוח, בדורו, בדורות, שם משם מביא רש"י, אבל היא משבחת את נוח, והיא מסבירה שנוח נבחר להיות נבחר האנושות, כאשר כל האנושות הלכת ומתחסלת במבול, בגלל שהוא היה איש צדיק תמים היה בדורותיו. כמה פרשות אחרי, פרשת... שתי הפרשות הראשונות, מי לך לך, פרשת לך לך, לא כתוב. אברהם אבינו, צדיק תמים, היה בדורותיו, כברוך אומר לו, לך לך מארצך מולדתך ותביך אל הארץ אשר אראך. לא כתוב שום תכונות של אברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך מולדתך ותביך אל הארץ אשר אראך. למה אצל נוח יש פירוט על הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ואצל אברהם אין פירוט? מסביר המערד בנצח ישראל, אני קורא מספר 13, כאשר בחר השם יתברך מתחילה באברהם והוציאו מאור כסדים לתת לו הארץ, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. ויקשה אברהם השם, תימהו, שלא זכר הכתוב קודם שהיה אברהם צדיק, ולכן נגלה אליו השכינה, לך מארצך, מי זה אברהם? כי בלא זה לא נגלה אליו השכינה. באמת אני חושב שזה מאוד מסביר טוב, יש כל מיני חזלים על כל מיני דברים שאנחנו לא מפורשים בתורה, לזרקות, לכפלן האש, לשמור ניצן לכפלן האש וכל מיני דברים כאלה. התורה כאילו מסתירה את הדבר הזה. למה זה? אז הוא אומר, לך נגלה אליו השכינה, ואמר לו, לך לך מארצך ומולדתך, כי בלא זה לא נגלה אליו השכינה, ואמר לו, לך לך מארצך, לכן ראוי היה לכתוב קודם צדקת אברהם. קודם כשברוך הוא צריך להסביר למה הוא בחר באברהם. לא כמו שתמצא בנוח. נוח מצא חן בעיני השם. אחר כך אלה תולדות נוח. הזכיר נוח ואחר כך את, את הבחירה שלו. אז מספר 14 אני קורא. לא יקשה כלל. אצל נוח לא היה רק בחירה פרטית. והבחירה הפרטית היא לפי מה שהוא. והכל הוא לפי מעשה צדקות שלו. נוח היה איש פרטי. נכון, ממנו אחר כך נוצר, נוצר כל העולם כולו. אבל הוא לא היה עם. הוא לא היה עם השם. הוא היה איש פרטי שהיה איש צדיק תמים הלך בדורותיו. וכזה ברוך הוא בחר בו. באברהם לא היה בחירה פרטית. רק באומה הישראלית שהם זרו, שהרי כתיב באותה בחירה ועשך לגוי גדול. כשהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם אבינו, הוא אומר לו, הולך לך לארץ ישראל, ועשך לגוי גדול. אתה איש פרטי, נכון, אבל אתה אבא של עם ישראל. מה הבחירה כללית? בחירה כמו זאת, אין תולה במעשה כלל. הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, יצר את אברהם, יצר מין עם כזה, שלימים הוא יהיה העם שדרכו מופיע הקדוש ברוך הוא בעולם. כל העולם כולו ניזון מהתנך. אין ספר בעולם מופש יותר מהתנך. וכל התנך כולו מכוון לעם ישראל. עם ישראל זה הצינור האלוקי שדרכו מופיע ריבונו של עולם בעולם, מופיע ומופיע גם היום. אז הוא אומר, הוא יצר את אברהם ויצר את עם ישראל בלי להתחשב גם במעשים לא הכי טובים בעם ישראל בדורות מסוימים. אין תולי במעשה כלל, ולא בחטא. המעשה, האיש הפרטי באמת מקבל עונש שהוא חוטא ומקבל סחר שהוא עושה, אבל פה מדברים על העם. בוודאי זכות הזוות מועיל, מכל מקום, עיקר הבחירה, בחירה כללית בו ובזרו. תראו, הייתה יש המון עמים בעולם. יש המון לאומים בעולם. והם מתאבדים כל פעם. היצירה של הלאומים היא לא באה כתוצאה מזה שנוצר איזה, יש איזה אידאה של לאום, ואז יש גם פרטים בתוך הלאום הזה. אנשים מתלקטים עם בעלי השקפות שוות וכדומה, ויוצרים לעצמם עמים, עם אמריקאי, עם האנגלי, עם הרוסי, לא משנה. זה לא שהם יצרו את העם הזה, ואחר כך יש גם פרטים. הפרטים התאגדו, וסידרו לעצמם, כמו שיש שותפות בין אנשים, יש שותפים. אצל עם ישראל זה יצירה לכתחילה, גוי, אצל אברהם אבינו כתוב, גוי גדול. תכף נראה את הפירוש, מה זה גוי גדול. 15. עיקר הבחירה שבחר השם יתברך באברהם, לא היה בחירה פרטית, רק שבחר בו ובזרוע אחריו בחירה כללית, ולא היה בחירה פרטית, שהבחירה הפרטית הוא לפי המקבל. אם נשתנה המקבל, נשתנה הדבר. הקדוש ברוך הוא יצר גוף כזה ורוח כזאת שנקראת עם ישראל, בלי להתחשב בדברים הפרטיים שהעם הזה עושה. ודאי שהעם הזה הוא בסדר, כמו שראים את נפש החיים, אז הוא מתעלה וכל העולמות מתעלים יחד איתו. ולהפך אז להפך. אבל הבחירה היא בלתי תלויה במעשים של עם ישראל. וזה עושה את עם ישראל נצחי. לכך היא תורץ השאלה שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם קודם שנגלה עליו השכינה. אמר לו, לך לך מארצך ומולדתך. לך, תלך עכשיו, תלך עכשיו למולדת שהיא המולדת של העם הגוי הגדול והקדוש שנקרא עם ישראל, שדרכו אני מופיע בעולם, בתוך ארץ ישראל. אני מדלק בטיפה. תראו במספר 17. הזכיר זכותו, לכך לא הזכיר זכותו, לכן הוא לא הזכיר אל אברהם אבינו את צדקתו. לומר כי הבחירה הזאת לא תליה בזכות כלל. לכך אי אפשר שיהיה דבר זה בטל, ודברים אלו בירו חכמים בדברים הנאמנים. לא יכול, לכן עם ישראל לא יכול להתבטל. אם זה היה מותנה במעשיו הטובים או חס ושלום בדברים רעים שהוא עושה, היה עם ישראל מתבטל. גם כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בעקבות החטאים של משה, של עם ישראל, והסחה, הוא לא אמר שאני ארוג את כל עם ישראל. אתה נשאר וממך ייווצר עם ישראל.
שרבנו מסר את נפשו ולא רצה את הדבר הזה. אבל זה ברגע שנוצר אברהם אבינו, אבי האומה, נוצר הגוי הגדול והקדוש הזה שנקרא עם ישראל. זאת אומרת, הוא נעשה, הוא יצר, זה יצירה של עם שאין דבר מקביל לו. לכן זה גם עושה את עם ישראל נצחי. לכן יש כלל ישראל, יש דבר כזה שנקרא כלל ישראל. כשגוי אחד נוסע מארץ לארץ, והוא נוסע מאמריקה לצרפת, אז הוא נהיה צרפתי. הוא לא מקבל לעצמו את כל השותפות. קודם היה שותף בממון האמריקאי, עכשיו הוא נהיה שותף בממון הצרפתי. אצל עם ישראל זה דבר נצחי, בלי שום תלות בכל המעשים. זה נכון, כמו שראינו מקודם, שעם ישראל חס ושלום במעשיו הטובים, מעשיו הרעים יכול חס ושלום להחריב גם את בית המקדש. אבל זה היצירה, לכתחיל היצירה של עם, של ציבור, לכלל ישראל. ואני חוזר ועובר למספר 18. בערו בזה דברינו אשר אמרנו כי ההפרש אשר יש בין ישראל לאומות העולם, כי השם יתברך בחר בישראל בעצם, לא בשביל מעשיהם הטובים. שלא לומר דווקא כאשר הם עושים רצונו של השם יתברך, בחר בהם, וכאשר הם עושים רצונו של השם יתברך, אז לא. דרך אגב, גם רב חיים ויטל, במקום שמדבר על צלם אלוקים, אז הוא אומר, יש בכל, גם בכל גוי, גוי טוב, יש לו צלם אלוקים מסוים, לא שהוא יכול, לא שהוא משפיע בעולמות העליונים, לטובה או לרעה, אבל יש לו צלם אלוקים, הוא בן אדם. בן אדם שמקדם את רצון אלוקים. אבל אצלו זה מותנה, אצל הגוי, הצלם אלוקים המינימלי שיש בו, יש עוד הרבה פעמים גם בדפירי מרן הרד רצון, דיברנו על זה כבר מרחו. זה אצל הגוי, הצלם אלוקים שלו מותנה במעשים שלו. אם הוא בסדר, אז אנחנו אומרים, יש לו צלם אלוקים. זה מה שאומר הרמב״ם, שגם חסידי אומרות העולם, יש להם חלק מהעולם הבא. אם הוא לא בסדר, אז אין לו צלם אלוקים. הצלם שלו, אלוקים שלו נגמר. אצל עם ישראל זה אין ביטול של הצלם אלוקים. בכל מה שהוא עושה, לטובה ולרעה, תמיד צלם אלוקים קיים בתוך עם ישראל. כי הוא לא נברא והוא לא נוצר בתנאי שהוא בסדר. הרמב"ם מפרט פה עוד את הדבר הזה גם כן בהרחבה, נעזור את זה עכשיו בצד. באורות התחייה, מספר 21, אומר הרב ככה, תכונת נפשה של כנסת ישראל, כנסת ישראל זה כלל ישראל, היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. בכל עם ולשון הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו. מה שמתאגדים עמים להיות עם מסוים, לאום מסוים, זה בגלל שכל אחד רוצה ליהנות. זה בעצם כל ההתאגדות הלאומית הזאת של עמים זרים היא בשביל הפרט. הפרט לא יכול גם להיות סנדלר וגם נגר וגם לבנות בתים וגם כל מיני דברים כאלה, אז משתתפים הבנאים והצורפים והחקלאים, מצטרפים ביחד וכל אחד תורם את חלקו בעניין הזה, כדי שכל פרט יוכל ליהנות מכל הסיפור הזה. מסוד הדאגה הפנימית השרויה בקרב האדם לכבד את מעמד חיים הגשמיים והחירות וכו' וכו'. כל ההתאגדות של הלאומים היא לצורך הפרט. אמנם בישראל, אני קורא בשורה השישית של אורות התחייה, מונחת התכונה האלוקית במעמקי טבע נשמת האומה, הצמאון לדעת והרגשה האלוקית. בתכלית עליונותה וטהורתה היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. והעידונים הנובעים משלמות ציור, זה גם אנחנו, יש לנו התאגדות לאומית שאנחנו נהנים כל אחד מהשני. בכל רחבי החיים ומקיים וכו' וכו', הדעה הפנימית המכרת שבמילוי תשוקה עליונה זו הכל מתמלא, שאין שום דבר בכל מגמות החיים, מסדרי החיים ותוכניהם שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת. ההתאגדות של עם ישראל, או היסוד של עם ישראל הוא להביא את דבר השם לעולם. ולפתח את העולם מבחינה רוחנית. ולהיות עם סגולה, עם שכדוגמתו צריכים בסופו של דבר, וגם זה מה שיהיה, יהיה העם המרכזי ולכן גם העם הנצחי. כל עם שהיה עד היום, כיוון שהוא בסוף מבוסס על השותפות, אז מתפרק את השותפות הזאת, לפעמים אחרי 100 שנים, אחרי 200 שנה. לפעמים אחרי 300 שנה, אבל העמים מתפרקים. העם המיוחד שגם בהיותו מפוזר ומפורד בין העמים, הוא לעולם לא מתפרק מהיותו גוי קדוש, זה עם ישראל. כי הבסיס שלו הוא בסיס של צלם אלוקי. וכמו שיש קיום לדברי הקדוש ברוך הוא בעולם, כך יש קיום מיוחד לישראל. זה היסוד של כלל ישראל. וטבע האומה. יש לכם פה בסוף, פה בדף הזה, במספר 23, עסקה מספר של הרב ציודה שנקרא אור לנתיבתי. אני יודע שפה פעם היה שיר קבוע פה של רב זלמן בספר הזה. ספר לא קל. ספר של רב ציודה עם 150 פרקים, שעוסק בהרבה מאוד אספקטים של עם ישראל. והוא מדבר על מה שכאן נזכר מקודם, המהר"ל. המהר"ל אמר שבתחילת בריאתו של אברהם אבינו, הוא אמר לאברהם אבינו, ואעשך לגוי גדול. מה זה גוי גדול? אני אומר רב ציודה ככה, אני קורא מספר 23. בראשית דבר השם יתברך אל אברהם אבינו, נאמר, ואעשך לגוי גדול. מה זה גוי גדול? נתפרש ונתברר בסיומה של התורה. מה הוא מתכוון פה? מתכוון לפסוקים שישנם בפרק ד' בדברים. אני קורא את הפסוקים. ועתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוהי אבותיכם נותן לכם. אז מדובר פה על חוקים על התורה ועל ארץ ישראל. יש בל תוסיף ובל תגרע. עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו השם אלוקיך מקרבך, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. פה, בפסוק הזה, נמצאת הנצחיות של עם ישראל, שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, לעולם קיים. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוקיי, לעשות כן בקרב הארץ, אשר אתם באים שם לרשתה. כולכם יודעים את הרמב"ן, שעיקר מצוות קיומם בארץ ישראל. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול. זה הגוי הגדול שכתוב כבר בבראשית שאותו יוצר הקדוש ברוך הוא מאברהם אבינו שהוא האבא של הגוי הגדול הזה. ועכשיו יש פה שני פסוקים מאוד מיוחדים שהתורה אומרת ככה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. במילה אחרת, אם הייתי נותן כותרת לפסוק הזה, זה תפילה. אין עם או אין פרט שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אליו, בכל קוראינו אליו. יש מכתב נפלא של הסטייפלר, של הקהילות יעקב. הוא כותב, אנחנו מתפללים הרבה פעמים, ואנחנו לא רואים שקדוש ברוך הוא נענה. מתפללים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא אומר, תדע לך, אין תפילה שחוזרת ריקם. לפעמים התפילה הזאת מתממשת מיד. לפעמים, הרי יש לפעמים, אנחנו אומרים בתוך 18, מהרה לתוך התחיל. יש דברים שהם באמת קורים ואנחנו מבקשים שיהיו מהר. ויש דברים של צירופים שלוקחים אפילו זמן ואפילו לפעמים דורות עד שהדבר מתקבל. אנחנו כבר הרבה דורות מתפללים ותחזן העיניים בשבחה לציין ברחמים והדור שלנו זכינו. במידה רבה מאוד, עוד לא הגענו לאידיאל הסופי, אבל זכינו שההצטברות של התפילה של כלל ישראל, בכיוון שכולם מתפללים לכיוון אחד, לכיוון הר הבית, לכיוון ארץ ישראל, זה, הדור שלנו זכה בהתמשות של התפילות, של צירוף כל התפילות של מיליוני ומיליארדי התפילות של כל כלל ישראל בכל הדורות האלה. אז זה תפילה. בסוק אחרי זה כתוב, ומי גוי גדול? יש גוי גדול בתפילה. וכמו שאמרנו מקודם, כמו שאמרנו, צריך לזכור תמיד את נפש החיים הזה. אנחנו משפיעים בעולמות העליונים בתפילה. ומשפיעים בכל מעשה שאנחנו עושים, בכל מחשבה שאנחנו עושים. ומי גוי גדול? אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. מי קיבל תורה? אנחנו קיבלנו תורה. גם בני נוח יש להם גם כן תורה. שבע מצוות בני נוח. ואנחנו קיבלנו חוקים ומשפטים צדיקים את כל התורה כולה, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. תסתכלו בסדר של שני הפסוקים האלה. קודם כל, התורה מדברת על התפילה. מי הכי קרוב לקדוש ברוך הוא עם ישראל בתפילה שלו? ואחר כך הוא מדבר, מדבר את התורה על התורה. מעיר על זה הרב ציודה, אני חוזר למקור הזה שהתחלנו להסתכל עליו. אני קורא מספר 24. אף על פי שמקור התפילה בוודאי היא התורה, ומסיר אוזנו משמוע התורה גם תפילתו תועבה. בהבחנת הגוי הגדול, הוקדם הצד הזה של קוראינו אליו, של תפילה, שהוא התפילה, בהתאם לבירור עניינו הממשי האנושי בתפילה. תכף אני אסביר קצת מה שכתוב פה, זה לא פשוט. וקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, שלא היה מצווה ועושה. ואשרינו בהיותנו מצווים ועושים במעלותיה של תורה ומצוותיה שקיבל משה רבנו מסיני וגודלנו ונתברכנו בהם. להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגולה, ומהי סגולה? ספר תורה ומצוותיה. אני אסביר, לפי עניות הבנתי, את דברי הרב ציודה פה בדבר הזה. תראו, עוד לפני מתן תורה, הרבה לפני מתן תורה, היה אברהם אבינו שהתפלל. עלו כתוב, תפילת שחרית תיקן אברהם אבינו. תפילת מנחה, תיקן יצחק אבינו. תפילת מעריב, תיקן יעקב אבינו. תוספות שם אומר שגם, אל תחשוב שיצחק לא התפלל שחרית, אבל בוודאי, הם היו, הפנייה שלהם לקדוש ברוך הוא, היא קדמה למתן תורה. גם מבחינה היסטורית וגם מבחינת היסוד. והפנייה הזו של אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, והקבלת התפילה של אברהם אבינו, זה עוד לפני מתן תורה. אבל האמת היא, שאנחנו, עם ישראל, נדבר על זה בפעם הבאה קצת יותר בעריכות, מצווים בתפילה בעילת התורה. נכון, יש מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, האם התפילה היא דאורייתא או דרבנן. אבל יש תפילה מסוימת שהיא בוודאי דאורייתא. אני קורא פה את דברי, על הפסוקים האלה שקראנו מקודם, התפילה בעילת התורה. כתוב ככה. בתרגום אונקלוס, על הפסוקים האלה שכתוב, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו, אומר האונקלוס ככה, מן עם רב דילי קריב לקבל צלותה בעידן אקטי, כהשם אלוקנה בכל עידן דאנחנו מצן קדמוי. מה אומר כאן? הוא מוסיף פה מילה, בעידן אקטי. זה תפילה בעת צרה. תפילה בעת צרה היא לאורייתא לכולי עלמא. גם למאן דאמר שתפילה היא דרבנן, תפילה בעצם היא דאורייתא. אז התפילה בעצם נוצרה עוד לפני מתן תורה, על ידי אברהם, יצחק ויעקב. זה שלושת התפילות שלנו מתפללים. אבל ההבדל הוא בינינו לבין אברהם, יצחק ויעקב, שהם לא עשו את הדבר הזה כמצווים ועושים, ואנחנו מצווים בתפילה מדין מוישה רבינו. כמו שכל הדברים שהיו לפני מתן תורה, כמו ברית מילה וכמו גיד הנשה. אנחנו לא מקיימים את ברית מילה בגלל אברהם אבינו, ולא את גיד הנשה בגלל יעקב אבינו. אנחנו מקיימים, כך אומר הרמב״ם, נפרד אותו בפעם הבאה בלי נדר. הרמב״ם כותב, אנחנו מקיימים את ברית מילה, כי משה רבינו בהר סיני הוריד לנו את התורה. ושם כתוב ברית מילה. כתוב בקשת שמיני ברית מילה. ואנחנו לא מקיימים את גיד הנשה בגלל יעקב אבינו, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא, תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, כך אומר הרמב״ם, ובתוך המצוות הללו יש גם מצוות מילה, לא כל מצוות מילה הייתה קודם. לא, קודם זה היה לא מצווה ועושה. והתורה היא בעצם המקור של התפילה. אבל למה באמת בתורה הסדר הוא קודם כל תפילה, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו, ואחר כך חוקים ומשפטים צדיקים, זה בא להדגדיש, לדעת, תדע לך, שכבר אברהם אבינו, שהוא נבחר להיות האבא של עם ישראל, הוא קיבל את הסגולה הגדולה הזאת שהוא יכול בתפילתו לשנות דברים בעולמות עליונים. כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. זה צלם אלוקים שאמר רב חיים פה, ברב חיים מוולוז'י. זה הכוח היסודי שלנו, בפנייה שלנו לקדוש ברוך הוא, במצוות, בתפילה, במעשים טובים, אפילו באירועי תשובה או באירועים אחרים. זה, הכוח הזה, הוא היה כבר לפני מתן תורה. אבל אנחנו מקיימים את הדבר הזה מכוח מתן תורה. יש איגרת נפלאה, איגרת של א', של מרן הרב זצ"ל, איגרת אש. והאיגרת הזאת הוא נשאל על ידי תלמיד חכם אחד, שיש לו קצת משברים בלימוד. כל אדם נורמלי יש לו משברים בלימוד, זה צריך לדעת. לא תמיד אנחנו עובדים בצורה כזאת, במרץ גדול, באופן תמידי. לפעמים יש פה ושם משברים. משברים אישיים, משברים אחרים.
יש בכלל דבר כזה, וצריך לדעת שזה חלק מההתמודדות שלנו, ואנחנו צריכים להתגבר על הדבר הזה, וכן לשקוע עוד פעם יותר חזק בתורה. אז אותו תלמיד חכם שואל את הרב, שיש לו משבר. איך הוא יכול לצאת מן המשבר הזה של שיש לו לפעמים בלימוד? אז הרב כותב לו שם בגרת אש, תדע לך, אם אפילו האדם הכי ירוד בעולם, היינו אומרים לו, תשמע, אתה יכול לעשות מעשה כזה שכל העולם כולו ייהנה ממנו, אז גם האדם הפחות שבאנשים, כך אומר שם מרן הרב, היה אומר, כן, אם זה דבר קל לעשות אותו, אז למה לא לעשות תורה לכל העולם כולו? אז תדע לך, שכל מילה של תורה שלך, וכל הרהור של תורה, וכל מעשה טוב שאתה עושה, וכל תפילה שאתה עושה, היא עושה השפעה עצומה בכל העולם כולו. כי אתה יהודי, והיהודי, כמו שאמרנו מקודם, רואים, הוא גוי קדוש, גדול, שמשפיע בעולמות עליונים. ותדע לך שבכל מילה של תורה שאתה לומד, אז טוב, לפעמים יש פטנטים איך כן לצאת מכל מיני משברים, עם עוד דברים יותר קלים וכדומה. תמיד אחר כך לחזור באמת למרץ הגדול של הלימוד, ככה זה העיקר. אבל תדע לך שאתה יכול, אתה עושה טובה, טובה לעולם כולו בכל מילה אחת של תורה שאתה לומד. זה מה שאומר שם הרב לאותו תמיד חוכם, והוא שכנע אותו בזה, ובאמת אחר כך הוא נהיה תמיד חכם גדול. כל פנים עקרונית למדנו היום שיש הבדל עצום בין ישראל לאומות העולם, לא רק מבחינת המספרים וכדומה. אלא זה מן עם, זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, וזה מה שרב שיודה פה אומר, אני חוזר עכשיו, אני חושב שהדברים יהיו יותר מובנים, מה שרב שיודה פה כותב, תראו, מספר 24, אני חוזר, אף על פי שמקור התפילה בוודאי היא התורה, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו, הרי תפילה ביצרה לפחות היא דאורייתא, ומסיר אוזנו משמוע התורה גם תפילתו תועבה, בהבחנת הגוי הגדול וקדם הצד הזה של קוראנו אליו, שהוא התפילה, בהתאם לבירור עניינו הממשי האנושי בתפילה. זאת אומרת, באופן אנושי התחלנו את התפילה בזמן אברהם ויצחק ויעקב, עוד לפני מתן תורה. וקיים אברהם אבינו כל התורה, שלא היה מצווה ועושה. ואשרינו ביותנו מצווים ועושים, יותר מה שאברהם אבינו התפלל בתורת לא מצווה ועושה, אנחנו כן מצווים ועושים. וכתוב שגדול המצווה ועושה, ומי שלא מצווה ועושה. ובאופן עמוק, זה צריך לדעת, זה מה שקוראים רב שיודה פה רומז, שקיבל משה רבנו מסיני וגודלנו ולהתברגרנו בהם. כל התורה כולה אנחנו מקיימים בגלל משה רבנו מסיני. במאמר מוסגר, אתם יודעים שגם הגוי, מי שרוצה להיות גר תושב, אז הוא חייב להאמין למשה רבנו שנתן תרי"ג, כך מגדיר את זה חזון איש, שנתן תרי"ג מצוות ליהודים ושבע מצוות לגויים. גם הם צריכים להאמין במתן תורה. וגוי שלא מאמין במתן תורה, סוגריים, למשל הערבים, הם אומרים שמשה רבנו החליף אותו, הגוי הזה שלא ידע אפילו לקרוא ולכתוב שקראו לו מוחמד. לכן זה באמת האנטיתזה של עם ישראל, כשאצלנו משה רבנו ומתן תורה זה הדבר היסודי, ואצלהם זה התחלף. ואחר כך סיפרו גם את מה אתם יודעים, שאצלהם יש עקדת ישמעאל, ולא עקדת יצחק, ועוד כל מיני דברים וכל מיני סיפורים שישנם שם בתוך התורה שלהם. אבל עקרונית אנחנו צריכים לדעת שבהחלט כל המושג הזה של גוי גדול וקדוש בכלל ישראל, זה עושה אותו גם נצחי, זה בגלל שנוצר פה עם מיוחד שהוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ובהתקדמות וחס ושלום, להפך, בכל העולם וגם בעולמות כולם.